הגענו לכאן לפרק כ"ח, וזה פרק שמצד אחד, ברור לכל מי שפותח וקורא אותו, שיש כאן אמירה משמעותית ומרכזית למהלך הדברים בספר. מצד שני, הפרק עמום וסתום מבחינת לאיזה כיוון הולך, ומה בעצם המסר העולה ממנו. בתחילה כדאי לומר, הפרק עצמו מבחינה לשונית, פשוט פירוש המילים הפסוקים לא קל, ושם אפילו קשה למדי. מצד שני, הכיוון הבסיסי די ברור, בסופו של דבר, אחרי שלוקחים פירוש מילולי טוב, אז אפשר בנקה להבין שאיוב בא וטוען שכל תופעות הטבע, גם האלומות והנסתות ביותר, בין פיזיקה, בין גיאוגרפיה, כל דבר בסופו של דבר יש איזה הסבר, ניתן להסביר את הכל, גם את המחצבים, מה תהליכי החציבה של כסף, זהב, ברזל, נחושת וכולי, גם המים והנחלים, גם איך מוציאים את הלחם מן האדמה וכולי וכולי. וכל זה בניגוד לחוכמה, וכאן הפסוק שזועק על חשיבותו, והחוכמה מאין תימצא באיזה מקום בינה, לא ידע אנוש ערכה ולא תימצא בארץ החיים, וכולי וכולי, והחוכמה מאין תבוא, פסוק חף, ואיזה מקום בינה, ונעלמה מעיני כל חי, ומבא שמיים נסתרה, אלוקים מבין דרכה, פסוק רב ג', והוא ידע את מקומה, ובסוף, ויאמר לאדם, הן יראת השם היא חוכמה, וסו מירה בינה. ניתן לסכם את האמירה או את הקביעה העובדתית של הפרק בכך שהדבר היחידי בעולם שבאמת נסתר ונעלם שאין האדם מצליח להגיע אליו זה לא טכנולוגיה, גם לא טכנולוגיה עילית מסובכת ביותר, זה לא כל מיני סתרי טבע למיניהם, אלא זה בסופו של דבר חוכמה אלוקית, איך היא מנהיגה את העולם, מה בסופו של דבר החוכמה האלוקית, זה נסתר מיני כל חי, וניתן לומר לאדם, יראת השם היא חוכמה, וסו מירה בינה. אלא ששאלה, לאיפה כל זה מוביל, ומה מגמת הפרק, וכיצד זה משתלב במסע האישי של איוב, שמנהל כאן החל מפרק ג' ועד הנקודה הזאת בפרק כ"ח. וכאן ראשית נציב קצת את הקשיים. א', האם הוא מדבר, או השאלות נקרא לזה, האם הוא מדבר לרעים או לא? הרי הוא גמר, הרעים גמרו לדבר כבר בפרק כ"ה, שם שמענו את המנה האחרון הקצרצר של בלדד, איוב ענה זה פרק כ"ו, ופרק כ"ז, ויוסף איוב שאת משלו. ובתוך היוסף איוב סייט משלו, שייתכן שהוא אמירה עצמאית, הוא כבר עזב את הרים מאחור, הוא כבר השאיר אותם להסתכל עליו מרחוק, ועכשיו הוא יושב ומתבונן במצבו, והוא שקוע בהירור רב. האם בכלל לא מתייחס? או שמתייחס, אבל גם אם מתייחס אבל, ייתכן מאוד שעיקר התייחסות היא בפרק כ"ז, וזה דיברנו בשיעור הקודם, כלומר, זו פרק כ"ח, יש מעבר די ברור מכ"ז לכ"ח, לא בכדי מסדרי הפרקים חילקו בין כ"ז לכ"ח. ברור שבתחילת כ"ח, אמירה חדשה מתחילה, ואז גם אם פרק כ"ז מהווה איזו תגובה לרעים, גם אם לא נאמרת מפורש כלפיהם, פרק כ"ח זה כבר מקום אחר. אחרי שפרק כ"ז הוא הביע את עמדתו כלפי הרעים, פרק כ"ח, הוא מדבר עכשיו לאיוב, איוב מדבר לאיוב, ולא איוב מדבר לבלדד או צופר, גם לא במובלע. זו כמו נקודה אחת. הנקודה השנייה, מה מסקנתו? זה טוב או לא טוב שלא יודעים את החוכמה? מה המסקנה מתבקשת? ג', פרשות אחת שמורה בנקודה, בתובנה הזאת, איזושהי תשובה, צריך כמובן לשאול את עצמה, אבל הרי זה לכאורה מה שהקדוש ברוך הוא ישיב אותו בעוד כמה פרקים. כשהקדוש ברוך הוא ידבר עליו מן השערה, אז תהיה אמירה די דומה. וזה כאמור מתחיל בפרק למדחת. ויען השם את איוב מן השערה ויאמר, מי זה מחשיך עצה מילים בלי דעת? איפה הייתי בשדי ארץ, הגד אם ידעת הבינה? אז אם הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו בפרק למדחת, וזאת התשובה, שאתה לא יודע בינה, ואומרת, אתה בלי דעת, אז איוב אמר את זה כבר פרק חפחת. אז מה מתחדש שם? אם התשובה שאיוב נכונה, לא מצליח יותר מזה שהקדוש ברוך הוא יענה אותו. ואם הקדוש ברוך הוא עונה אותו, אז אולי הוא לא אמר את זה קודם. דהיינו, מה היחס בין התובנה הזאת, שחוכמה מאין תימצא, ויראת השם היא חוכמה, וסומר הבינה, לבין מה שקדוש ברוך הוא אחר כך יאמר לאיוב. לכן, כאמור יש פה כמה קשיים לא פשוטים, ומפרשים, משכו זאת לכיוונים שונים. התחילה בכיוון אחד, ולאחר מכן נשתדל גם לראות דעות נוספות. נתחיל באמת בכך שאיוב מגיע לתובנה הזאת. הוא מגיע לתובנה שאי אפשר אולי להבין את עולם הטבע במאמצים רבים ועם משאבים ענקיים ולא כל אחד. אבל בסופו של דבר, אולי ניתן להבין את זה, לא ניתן להבין את החוכמה. ולדע מילת השם היא חוכמה. אומר אבן עזרא, בסוף פירושו לספר, אבן עזרא פירש את כל הספר, פירוש יותר מילולי, ובסיום הספר הוא כותב, נשנמו פירושי המילות, אתה פרש הטעמים, מנחירות, הדרמה האישית תיאולוגית, שם יש איזשהו קטע לא ארוך במיוחד, שהוא מתמצת את הספר, ולדעתו כך, ושב איוב ויוסף ודבר בעבור של עונה אחד מחבריו, וטעם ארץ מן יצא לחם, זה פרק חפחת, ותחתן נפח כמו אש, ואחר כך והחוכמה מאין תימצא, כי השם יעשה רצונו, יענה רשע גם צדיק, גם מצדיקים גם רשעים, שתן קודתו שיתאבו, פיני הסכן בארץ והנחלים שאין דעת להם, ודעת, זאת אומרת, למה זה נשגה מדעת האדם? מן הזה פה הולך לכרוע בכיוון שמדבר יותר רצון אלוקי, לא כל כך על החוכמה האלוקית, הוא בעצם מדריך את זה שהרצון האלוקי נמצא, הוא הקובע, שלא ברור לחלוטין האם הוא מתכוון שיש גם חוכמה אלוקית, רק אנחנו לא יודעים אותה, או שניתן לדבר על רצון אלוקי כגורם הקובע, ובאיזשהו מקום ככה משתמע דבריו, שאיוב מגיע למסקנה שאלוקים פועל מתוך רצון, ולאו דווקא חוכמה, ועכשיו הדבר הזה, שבמידה וזו התשובה, מה אני עושה עם זה? אז כאן ניתן גם לראות את איוב אומר זאת בהשלמה, היות שהעולם מדי לפי הרצון האלוקי, אז המסקנה שצריכה להיות, יראת השם היא חוכמה. אם האדם, הן השם היא חוכמה, וסומר הבינה, המסקנה של איוב, שבסופו של דבר, אדם לא צריך לנסות להבין את העולם. עכשיו, זה נכון, בין אם דבר על רצון, בין אם נאמר שחוכמה נסתרה, היא קיימת ונסתרה. בעצם המסקנה היא, שהיות ואדם לא יכול להבין את העולם, זה לא תפקידו. אני נאמר את זה במי שישעיהו, כי גבו שבא מארץ, כן, גבו דרכי מדרככם, מחשבותיי מחשבותיכם. אז אם גבו מחשבותיי מחשבותיכם, אז חבל לבזבז זמן ואנרגיה, ולהתייסר, ולהרגיש מיוסר, כאשר אין לך את הכלים. אדם עיוור צבעים, אין שום טעם שינסה להסתכל על תמונה מלאה צבעים, או אם אדם חירש לא יכול לשמוע מוזיקה, וזה נתון. אז לכן הוא צריך להסיט את כוחותיו ואת עולמו הקיומי למחוזות אחרים. ואם הוא צריך להסיט את זה למחוז ההם, אז זה דבר חכם והנכון וראוי לעשות את זה. אז אם אני לא יכול להבין את החוכמה, או שהרצון מתנהל לפי רצון, כפי שבן עזרא קודם מציב את זה דעת איוב, אזי הדבר נכון, זה יראת השם, היא חוכמה וסור מרע בינה. וזה באיזשהו מקום מביא, מביא את איוב לאיזשהו השלמה. עכשיו, יתרה מזאת, אבן עזרא טוען, זה לא סתם יתרה להשלמה, זה גם מרגיע אותו מכל המתקפה של הרעים. בסופו של דבר, איוב בעצם עומד אל מול שתי תופעות. תופעה אחת, הסבל האלוקי. מה פתאום אלוקים מתנהג ככה? למה הקדוש ברוך הוא פוגע בו? אין צדק. השופט קורא הזו יעשה משפט? אבל אצל איוב זה לא איזה בעיה תיאולוגית אבסטרקטית. הוא לא קהלת. הוא לא בא ותוהה על העולם. איוב, מעבר לזה שיש פה בעיה שופט קורא הזו יעשה משפט, איוב נעלב. הוא נעלב מזה שהוא נפגע. הפגיעות בו, כביכול אומרים, שהוא לא צדיק, שהוא היה רשע. אנחנו יודעים כבר את כל התחושות שלו, דיברנו על זה המון פעמים. ואם, עכשיו, הבעיה שלו היא כפולה בעצם. ברמה אחת, הקדוש ברוך הוא כאילו מעליב אותו בזה שהוא פוגע בו. ברמה שנייה, הרעים. הרעים אומרים את זה שחוק בלבן, שאתה חוטא. ומי בן עזרא, ברגע שאיוב הגיע לתובנה שהעולם מתנהל לפי רצון אלוקי, ושכמו שהמים יכולים ללכת לזרום ימינה או שמאלה, ואין באיזושהי חוכמה שדווקא אומרת להם לשנות, לקפוץ מערוץ לערוץ, כך גם העולם בעיני איוב מתנהג, אז גם העילבון איננו. אז לא רק שלא צריך לבזבז זמן להבין דבר שלא מסוגל להבין, או דבר שלא קיים, הוא גם לא נעלב. ולמחירות, גם הצדיק הכי גדול לא נעלב אם הוא יוצא החוץ ויורד גשם. הוא לא חושב שהקדוש ברוך אמור לא להרטיב אותו כשיורד גשם. האדם חס ושלום יש לו חולה בתוך ביתו, הוא חולה, הוא עני, הוא בעל ייסורים, הוא יכול להגיש נעלב שקדוש ברוך הוא יורה בו חיצים. כפי שאיוב תיאר בפקים הקודמים שקדוש ברוך הוא יורה בו את החיצים שלו. אבל אם ישות יש גשם של חיצים, אם השמיים יורדים חיצים על כולם, זה לא מעליב. אז כמו שהגשם לא מעליב, וכמו שצדיק לא חושב שמתנכלים לו, נתקע בפקק תנועה, אז איוב, כשמגיע המסקנה שזה הכל רצון, זה כבר אין סיבה להיעלב. כי כל המכות שהוא חטף, הם לאו דווקא מכות שנועות מהחוכמה, אלא מהרצון. ואז הוא יכול להיות רגוע. כך אבן עזרא מציג זאת, אם אני חוזר לשאלה, אם כן, למה הקב"ה הוא צריך לחזור על המסר? אם ניקחתי אבן עזרא כפי שמשתמע מדבריו, יש לי חוסר תשובה פשוטה. איוב אומר זה רצון אלוקי, אני לא יכול להבין כי אין פה חוכמה להבין, ולכן עניין השם היא חוכמה. הקב"ה יגיד לו, לא, יש חוכמה אלוקית. לא שאין חוכמה אלוקית, יש חוכמה אלוקית. חוכמה אלוקית היא לא חשופה בפניך. איפה היית ביוסדי ארץ, סגן עם ידעת הבינה, או במחירות, כי גבו שם מארץ, גבו מחשבותיי, מחשבותיכם. בטח שיש חוכמה, אבל לא חוכמה שאתה נגיש. אז לכן האמירה, המסקנה, אולי תהיה זהה, אבל המשמעות המטאפיזית היא שונה לחלוטין. מלבים, שגם כן הוא רואה את איוב כמגיע למסקנה שבעצם העולם מתנהג בצורה כמו שאבן עזרא מתאר, אני קופץ בסוף הפרק, אני רואה את המלבים. שכל האדם ברא אלוקים באופן שאי אפשר להשיג מהות החוכמה ועצמותה, רק יקבלן את החכם העליון בקבלה, ויאמין במונת לבב ודי יראת השם אשר בליבו, וכולי, וזו החוכמה, דהיינו, זאת התשובה, אבל במלבים, זה חלק מה שהפריע לו. וזה מן תרומותו שהוא מתראה מדוע יבן באופן זה, שלא יחכם. לפי המלבים, איוב מגיע לאותו מסקנה, אבל במקום להיות במקום של רוגע והשלמה, זה הביא אותו מקום של כעס. לפי המלבים בו, זה אותו איוב בועט. זה לא איוב המשלים. זה איוב שמוכן להמשיך ולבעוט, אלא שהבעיטה שלו היא כאמור על עצם העובדה שאדם לא מבין. אני רוצה להבין, לא הוגן, נכניס את האדם לתוך עולם שבו הוא לא מבין. עכשיו, כאמור, מאוד יכול להיות שאנחנו נגיע לנקודה הזאת בפרק למד חד שוב. שם הקדוש ברוך הוא יאמר לו שיש חוכמה, אבל האדם לא יבין, ואם לפי המלבים זה יגיע את איוב או לא, לא ברור. עכשיו, בינתיים, בעצם רואים פה שתי גישות שבאות ומדברות על כך שאיוב מכיר בכך, או טוען, שעולם לא מתנהג לפי תוכנית שהשכל האנושי מכיר אותה, ואו זה גוף המרגיז אותו כדעתו של המלבים, או שזה גורם לו להירגע לדעתו של אבן עזרא. עכשיו, באיזשהו מקום, אם נחזור לאבן עזרא לרגע, ולא נתמקד ברצון, אלא נדבר באמת שיש חוכמה בעולם, רק שהיא לא פתוחה בפני האדם, במידה רבה, זה מהלך שדומה לסוף ספר קהלת. מה קהלת אומר? אבל אבלים הכל הווה, אני לא מבין, מקום המשפט שמע רשע, את זה לא הבנתי, וניסיתי את זה, וזה לא הצליח, בסופו של דבר, וכולי וכולי וכולי, ואז סוף ספר קהלת, סוף דבר, הכל נשמע, אלוקים ירא מצוותיו ושמור, כי זה כל האדם. ראינו, האדם בעולם הזה לא יצליח להבין, מקום לא חשוף בפני הבנתו, ולכן המסקנה המתבקשת היא שהווה ונסית את המאמצים למקומות אחרים. והרמב"ן פה באמת מושך ומדגיש את הנקודה הזאת. ויום על האדם, הגיד אדם שירו מלפניו היא כל חוכמתם וסומרי בינתם, כי זה כל האדם, ובזה יבשעו, במופלא מהם אל ישאלו, מחוסם מהם אל יחקורו, כן הם עסק בנסתרות. נהיינו, הרמב"ן אומר, יש חוכמה אלוקית. איוב מגיע לנקודת ההבנה שזה לא תפקידו ולא מקומו. וישלים ענייניו, כדרך שישלים שלמה המלך עליו השלום ספר קהלת. סוף דבר, כל נשמע דוקים מירם מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. אוקיי, דהיינו, איוב בסוף מגיע למסקנה שהעולם לא נועד לבנותו של האדם. ולכן עכשיו הוא יכול להיות קצת יותר רגוע. הכל טוב ויפה. ובעצם הצגתי פה שלוש גישות, אבל מכנה משותף לא קטן. כי זה בעצם, כפי שאמרתי בהתחלה, מה שעולה מתוך הפסוקים עצמם, האדם לא מבין את העולם. או לא מבין את העולם, כי העולם לא מתנהג בצורה שאמורים להבין אותה, לדעת, וזה כאמור, מה שבן עזרא כנראה טוען, וממילא, הקדוש ברוך הוא יבוא ויתקן אותו בפרק למד ח', או שאולי איוב עצמו מבין שיש חוכמה אלוקית נשגבה, גבו שמיים מארץ, גבו מחשבותיים מחשבותיכם, ולכן הוא מגיע למסקנה שהוא לא יוכל לפצח את זה, או שזה מביא אותו למקום של תערומת כפי המלבים, או, ופה מה שאני בהחלט מעדיף, גישתו של הרמב"ן, זה מביא אותו למקום רגוע יותר, אני מזכיר שבשורים קודמים הצבענו על כך, שבקים הללו מפרק חב ג' והלאה, איוב מתחיל להתקרב, הוא מתחיל להשלים יותר עם הקדוש ברוך הוא, פחות כעוס, הוא יותר מחפש, וכאן הוא הולך ומתקדם בתהליך הזה. עכשיו כאן רוצה לחזור ולבזול אחורה לרעים. איוב נמצא פה, אומרת, איוב כמומת, הוא מדבר, ועצם איוב עושה את משלו. עכשיו, מה הוא אמר לרעים בפרק חב זין? ודיברנו על זה בהרחבה בשיעור הקודם. הוא בעצם אמר להם, הניסיון שלכם להסביר את החוכמה האלוקית בעולם, כאשר זה לא מתיישב הממצאים, זאת חוצפה. אני בונה על מערכת יחסים הקדוש ברוך הוא, ועוד שאני בונה על זה, הכנות נכונה יותר מהחוכמה שלכם. כי אתם אומרים, חוכמה קונבנציונלית, פושרת, רדודה ולא משכנעת, אבל לפי הספר, ואני מדבר בדם הנפש, אני מדבר בכנות. כמו דיברנו על זה בכל השיעור הקודם. עכשיו הוא בעצם לוקח את הצד נוסף. בפרק רב זיין הוא יגיד, הכנות שלי שבועטת וצועקת נגד החוכמה שלכם, בעוד הרדידות שלכם, שהיא פשוט מדברת מהשפה ולחוץ, ומהשכל ולא מהלב הפועם, היא לא נכונה. עכשיו הוא יאמר, כל הגישה שלכם בטעות יסודה. מה ניסיתם מאז פרק ה' ו' ז'? אתם כל הזמן מנסים להסביר את החוכמה האלוקית, ואתם בעצם לא מבינים שהחוכמה האלוקית נשגבה מן האדם. בעצם יש איזשהו יומרה ויוהרה בכל מה שעשיתם לאורך כל הפרקים האלו. כי לאורך כל הפרקים הייתם, דיבררתם את החוכמה האלוקית. אבל אדם לא יכול לדברר דבר שהוא לא מבין. דובר תמיד יודע מה קורה בחדרי חדרים. אחרת הוא לא יכול להיות הדובר. אתם מתיימרים להסביר את החוכמה האלוקית, אבל איזה יומה ויוהרה זאת? החוכמה האלוקית היא נשגבה מעיני בשר ודם. והחוכמה מאין תימצא ואיזה מקום בינה. אתם יודעים את החוכמה? מי אתם? ומחירות, לא רק שאתם פגעתם בי באדישות שלכם לסבל שלי, ולא רק שאתם השנתם בי בהשמות שווא. אתם הייתם בעלי יומרות, ועכשיו מתברר שלא רק שלאורך 20 הפרקים האחרונים, איוב נמצא במקום דתי טוב יותר, כי יש בו כנות ומערכת יחסים וכעס ודוגריות וכל מה שדיברנו לאורך 20 הפרקים האחרונים, גם דבר נוסף. באיזשהו מקום, דווקא המלחמה של איוב, או אומר את זה ככה, דווקא איוב הוא זה שמגיע במקום של ענווה. כאילו איוב בסופו של דבר, אם אני לוקח את פסוקי הסיום, שם הראים חתמו את אמירותיהם בספר. אני לוקח את אמירותיו של בלדד בפרק כ"ה. אז הוא מדבר על זה שאדם לא יכול לריב עם הקדוש ברוך הוא, אבל הוא מדבר, המשה פחד עמו עושה שלום במרומיו, יש מספר לגדודיו, אף כנו שרימה ובן אדם תולעה. אז איוב מתנגד אנוש אומר בן אדם תולעה, זה אומר לך כל עשרים הפרקים, באיזשהו מקום הוא גם טוען ככה, אתה עושה שלום במרומיו, מה אתה היית במרומים? אתה יודע מה קורה במרומים? אתה יכול להגיד שם שם בפחד אמו? אתה יודע שום דבר, כי באיזשהו מקום, ואם נלך אחורה נגיד לאליפז קודם, אני לוקח את אליפז בפרק כ"ב. אם תשוב את שקי תיבנה, תוכלי גבלה מעוליך וכולי, והיה שקי בצריך וכסף תועפות לך, כי אז השקי תתענג, תיסע אלוק הפניך, תב ישמעך ודרך תשלם, תגזו אום ויקם לך, ועד דרכך נגע אור. מה, אתה יודע להגיד מה הקדוש ברוך הוא יעשה? אתה יכול להבטיח לי שהקדוש ברוך הוא יפגע בצרים שלי, שהוא ייתן לי כסף תועפות, שאני אתענג על זיו שקי, ושהוא ישמע אליי, והוא יגזו עומר ויקום לי? מה, אתה מסתודד איתו? אתה יודע את החוכמה שלו? הוא לוחש לך באוזן מה הוא עושה? מי אתה ומה אתה? ובאיזשהו מקום, איוב בעצם פה הופך את הקערה, הוא מסביר להם מה זה חוכמה. איוב מגיע מתוך העוצמות האישיות שלו להכרה שחוכמה אמיתית זאת ענווה. והענווה הזאת היא בעצם לומר, יראת השם היא חוכמה, וסור מרע בינה, לא דעת השם. כי איוב בעצם בא ואומר, זה לא דעת השם, זה יראת השם. ולכן, אתם לא סתם פגעתם בי, אתם גם התיימלתם כלפי שמיה, ובעצם האמירה שלו פה היא שהוא פורש כי יראת השם היא חוכמה ובינה. עכשיו כאן צריך להוסיף עוד משפט. כפי שאמר בן עזרא, אם אתה לא יודע את החוכמה האלוקית, אתה גם יכול לרדת ולסוג מהתחושה שאלוקים פוגע בך. התחושה שהוא יראה לך את החיצים, אתה יודע שהוא יראה את החיצים, אבל אתה לא בכך יודע את זה, כי הפה טרף ההסתמני. זה לאו דווקא סתמה, זה לאו דווקא הפה טרף, אתה לא, אתה כבר לא יודע, אז מצד אחד זה משרת את המטרה שלו, כי זה מוציא את העוקץ. אבל מצד שני, כמו בעצם מגיע גם לעמדה שענווה, או בעברית אחרת, עם איוב, עם כל הדרמה פה זה תיאולוגיה אל מול עמידה דתית, מערכת יחסים, אז כאן יש עוד התפתחות בעלילה. זה איוב עם הענווה, עם מול הרעים, עם היומרה. אלא שפה פה צריך להעיר כמה הערות. ראשית, השאלה הזאת של דעת השם או יראת השם היא לא כל כך פשוטה. נחזור מדרש הבני נק שנגיע לפרק למד חץ, שהקדוש ברוך הוא אומר את זה, כי כידוע אומרת, דעת השם תופס הרבה מקום בעולמנו הדתי והרוחני. א', נניח זה כרגע לתתה, אבל נצטרך לחזור ולדרש על זה. בית, רגע, כן, עכשיו, בבית ששאלנו, אז למה כשאנחנו צריכים לחזור ולומר את זה? כרגע אני אצא הצעה אחת, ואולי בלמד חד, אולי גם נחשוב על זה שוב. זה פשוט מאוד. בסופו של דבר, איוב לא רוצה לסיים את כל הדיאלוג הזה בוויכוח עם הרעים. כפי שבכל הזמן, איוב בסוף רוצה תשובה מהקדוש ברוך הוא, איוב כל הזמן מדבר פה על מערכת היחסים בינו לבין אלוקים. והתשובה, גם אם התשובה בפרק למד חד תהיה זהה, דהיינו, גם אם הקדוש ברוך הוא יגיד איפה הייתי בשבי ארץ, אגיד מידת הבינה, זה בעצם יאמר במילים אחרות, מה שאיוב כבר יודע, דהיינו, יראת השם היא חוכמה ושום הרע בינה, אבל זה משנה מאוד שהוא שווה את זה פי השם. כי זה לא רק איזו תובנה אישית, שאיוב מגיע לזה במצב רוח קוהלתי של השלמה עם העולם, אלא זה החיבוק מהקדוש ברוך הוא שהוא חיפש. עם אחרות, ספר איוב לא יכול להסתיים רק בהבנה שאיוב תהיה מעמיקה ודתית כמה שלא תהיה. על מנת להגיע למטרה, ספר איוב חייב שקדוש ברוך הוא ידבר לאיוב ישירות. ולכן זה לא יעזור לנו שאיוב יגיע למסקנה הנכונה. כי כמו שנגיד, גם אם הרמב"ן אומר פה, השלים ענייניו כדרך שישים שמו המלך. אבל ספר איוב לא יכול להסתיים בשלים איוב ענייניו. בספר קהלת אין שום דו שיח בין אדם למקום. ספר קהלת זה הרהורים על היקום מת הצופה מן הצד. אבל ספר איוב זה לא הרהורים על היקום. ספר איוב זה רצון קרבת אלוקים להיטוב. מעניין מאוד שבתחילת פרק רב זין, בתחילת המענה הזה, אומר איוב, חי אל הסיר משפטי ושדאי המר נפשי. אומר שם רשי, שבועה, ומכאן אשר בישוע שעבד איוב את המקום. אין אדם נודע בחיי המלך, וכן אהב את המלך, אוהב את המלך. אז ספר איוב חייב להסתיים בפנייה מהקדוש ברוך הוא לאיוב, ובדו שיח ביניהם. ולכן, גם אם המסר יהיה זהה, זה יצטרך לבוא מפי השם, בגלל שאנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא עונה לאיוב, הוא צריך מענה מהשם, ולא מספיק תובנה, שאת משלו. הערה שלישית, קצרצרה, כל הפרשות הזאת, הלכת בעקבות המלבי, מבן עזרא, הרמב"ן, רש"י פה לוקח כיוון אחר לחלוטין, רש"י מזהה את החוכמה עם התורה. ואז הוא לא יכול לומר שאדם לא צריך ללמוד חוכמה. הרי ושילמתם לבניך, זה יסוד שיהדות, תלמוד רק נגד כולם. אז ברגע שרש"י מזהה את החוכמה עם התורה, וכמדומני שגם ספר משלי הוא עושה זאת, אז הוא לא יכול לומר שמסקנה היא לא, 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 לא לעסוק בחוכמה, זו מסקנה בלתי אפשרית. אז לכן נראה שאורך כל הדרך, רק בעצם מכוון את הפרק הזה לומר, תעסוק בחוכמה מתוך הענווה של תורה שיש בה יראה, ולא תורה חס ושלום שאין בה יראה. זה בעצם רק בא לומר שיראת השם קודמת לתלמוד תורה, והדין בגמרא בשבת בסוף הפרק השני, אבל זה מסר אחר לגמרי ופרק אחר לחלוטין. ורביעית, רק צרצרה נוספת, אם רש"י ככה זה לתורה, המקובלים לקחו את זה מקום אחר לגמרי. מקובלים פה פשוט כל הפרק הזה כמפתח שנותן במסביר את החוכמה, ובמקום להגיד שאנחנו לא יודעים את החוכמה, היא מנסה, זאת אומרת, איזה קוד סימבולי עמוק, לתת את הפרשנות. אני אסתפק בו בציון, את ציטוט הדבר של הרמב"ן, הנה זה פירוש הפסוקים האלה כפי פשטם, והוא כדרך הספר הזה בתוך רחותיו, המשך הדיאלוגים והמענה, ורק בדרך כלל יפרשו, כי ידבר מסע מקווה עליונה, אוקיי, וכולי וכולי, ואז יש פה הרבה מאוד תשובות, לא הכרה בזה שאין תשובות, אלא הרבה מאוד תשובות, סמר רמב"ן, זהו דרכם בפסוקים הללו, ודורים בעצמם ישתבחו והתהללו, אבל לא ידענו אם העניין סובל הפירוש הזה, ואם קבלי נקבל. אז ייקח אמר רמב"ן, מגדולי המקובלים בעם ישראל לדורותיו, שהוא לא רואה זה בפשט, אלא רק אם קבלי נקבל, אז אין לנו מה להוסיף על זה. תודה רבה.